שלוש שנים בגטו. המבוכה הגדולה. ביום הראשון להתקפה, פתחו המפציצים הגרמניים בהרשת קובנה. עליי להודות שההפצצה המפתיעה הביכה אותנו, לא הבינונו את משמעותה. התחלנו מטלפנים להורים, לאחיות, לאח. לפתע הרעימה התפוצצות אדירה, השמשות נשברו לרסיסים, וכולנו, יחד עם השכנים הליטאים, גלשנו במרוצה מהמדרגות והתחבנו במרתף שבחצר. אולם בעיר היו אנשים שתפסו בו ברגע תיק ומזוודונת ועצו לתחנת הרכבת. הראשונים לבריחה המבוהלת היו פעילי המפלגה הקומוניסטית, ורבים מבין האוכלוסייה בעלי הדעות השמאליות, וכן כל עובדי ה-NKVD וה-KGB, משרדי הפנים והביטחון, אנשי הנהלת העירייה וכל המשרדים הראשיים של המשטר הסובייטי. הישארותם בעיר סיכנה את חייהם, ובתחנת הרכבת ניתנו להם הקלות להידחק לאחת הרכבות המעטות שיצאו את העיר בהפסקות גדולות. כאשר יצאנו מהמרתף, שמענו מפי החוזרים מתחנת הרכבת שלא יהיו עוד רכבות. כך נמסר בהודעה רשמית. ובכל זאת, התברר שאנשים בודדים הצליחו לעלות לרכבות מסע שנתאחרו. אנשים טענו שהגרמנים נטפלים בעיקר לגברים, ובמיוחד לצעירים ביניהם. על כן החליטו אחי ובעליהן של שתי אחיותיי, בהסכמתה של כל המשפחה, להסתלק מן העיר באופניים שלהם. בעלי היה מבוגר מהם, משום כך סברנו שאין סכנה נשקפת לו. בנוסף לזה, הוא היה המגן היחידי לנשים שבמשפחתנו, לילדים ולהורינו הזקנים. הוא החל מיד לחפש עגלה, וכבר הגיע לידי הסכם עם ליטאי אחד תמורת סכום כסף עצום, אולם הקדימו מישהו אחר, שתקע לידי בעל העגלה סכום גדול יותר, וכך נשארנו אנו תקועים במלכודת. רבים מאוד מאלה שהצליחו לברוח, נתקלו בדרכם בליטאים מזוינים מאוהדי הנאצים, שפתחו באש לעבר היהודים הנמלטים. עלה רק בידי חלק זעום מהם להגיע לתוך שטחי רוסיה. ביום השני למלחמת גרמניה בברית המועצות, לא שרד בעיר אף אחד מנציגי השלטון הסובייטי. הם עקרו מן העיר עם פרוץ פעולות האיבה. על העיר השתלטו חוגי הפרטיזנים הליטאים, כפי שכינו את עצמם. היו אלה אנשי הצבא הליטאי לשעבר, סטודנטים בעלי דעות פרו-נאציות, בריונים שונים וחלאת החברה, שראשית פעולתם הייתה בשוד ובהרג יהודים רבים. עם הידיעות על התקרבות הצבאות הגרמניים, החלו הפשיסטים הליטאים מגיחים ממחבואיהם, שבהם הסתתרו בציפייה לימים טובים יותר. מעודדים על ידי הכובשים ההיטלריים, הם החלו לרצוח, לשדוד ולסלק חשבונות אישיים עם מתנגדיהם. על שרבוליהם ענדו סרטים לבנים, ומכאן גם כינויים בפי הבריות, עונדי הסרט הלבן. בלילה מה-25 ל-26 ביוני, חוללו ליטאים אלה בפרוור הקובנאי סלובודקה ויליאמפולה הרג המוני, שבמהלכו נשחטו באכזריות משפחות שלמות, כ-800 איש. זה קרה ברחובות פנריו וויז'יו. באזור זה גרה משפחת אחותי הצעירה, דוקטור אמה בראודה קנטור. לאחר לילה של צריכות איומות וקולות ירי, הם ראו מתחת לחלונם ערימות של גוויות, מבוגרים וילדים. למחרת היום, ב-27 ביוני, התחוללה במוסך הגדול בסדרות לנין הילולת דמים, שעוררה פלצות בקרב יהודי העיר. הבריונים הליטאים הריצו למוסך גברים יהודים מרחובות העיר, והתנפלו עליהם במאדרים, מקושים, צינורות ברזל, בכל מה שנפל לידיהם. לחמה מקורבנותיהם הם דחבו בכוח לתוך הפה ועד לעומק קיבותיהם זרנוקי גומי ששימשו לרחיצת מכוניות, והזרימו לתוכם מים בלחץ חזק עד אשר התפקעו כל קרבהם של האומללים. ולא עבר זמן רב עד שכל הגברים מוטלים היו מתים במוסך. בסיום פעולת הרצח פתח אחד הרוצחים בנגינות עליזות במפוחית, כשחבריו לפשע, שיקורים מדם ומיין שרף, רוקדים סביב גוויות קורבנותיהם. כמה ממראות זוועה אלה הונצחו במצלמותיהם של קצינים גרמניים. כל זה נתגלה לנו רק לאחר השחרור מפיהם של ליטאים רבים שהיו עדים להרג ולחינגה שלאחריו. מוסך זה שוכן במרכז העיר, והילולת הרצח התחוללה לאור היום, לעיניהם של צופים סקרנים. על ניצול הנאצים הליטאים למטרותיהם השפלות של ההיטלריסטים, נודע לנו לאחר שנים מתוך פרסומים בתום המלחמה. בד בבד עם פרעות ומעשי הרג לרוב, התכוננו ארגונים שונים של הליטאים הללו מבעוד זמן לפני פרוץ המלחמה להשמדת היהודים. הדריכו את הארגונים האלה ומימנו את פעולותיהם שליחיהם של אנשי היטלר. גם את הפרעות ההמוניות בימים הראשונים לכיבוש ליטא כיוונו אנשי האס-אס והגסטאפו, שהעדיפו אז להישאר מהצד, בצל, כדי לשוות למעשה הרצח אופי של סטיחיה והתפרצות ספונטנית של העם הליטאי עוין היהודים. מורות דמים המוניים שאין לתארם התרחשו בפורט השביעי, חלק מהמבצר ששרד מהתקופה הצארית. נספו שם למעלה מ-10,000 איש. עינו אותם במשך שבוע ימים, התעללו בהם, ולבסוף רצחו אותם ללא רחם. היו ביניהם שניים מאחייניי עם אביהם. לא ידענו שהם כבר אינם בחיים. אמם, אחותו של בעלי, הייתה ישנה בגטו חודשים רצופים על ספסל קשה ובלי להתכסות במשהו, מתוך רצונה האז להזדהות עם בניה ובעלה שגורשו מביתם בלבוש קל. בטוחה הייתה שהם חיים עדיין, וסובלים מקור ומרעב. אין בכוחי לתאר בפרוטרוט את מעשי ההרג שהמציאו רוצחיהם של כלואי הפורט השביעי. פרעות מתוכננות אלה, עם בוא הכיבוש הגרמני, הלהיבו את רוחם של המוני ליטאים, שנתנו ידם למבצע האציל של השמדת יהודים. חלק ניכר של מעשי ההרג הספונטניים יש לזקוף על חשבונה של האוכלוסייה המקומית. ליטאים עדי ראייה סיפרו, כפי שנודע לנו לאחר מכן, שאחדים מבין היהודים העצורים גילו התנגדות נואשת למרצחיהם, כדוגמת דוקטור בית חדס, שקרא לקהל היהודים לא להיכנע ולהיאבק על חייהם בכוחות משותפים. אך הרוצחים תפסו אותו, התעללו בו באכזריות, עד שהוא הוציא נשמתו בייסורים נוראים לעיני כל. גזרות, השפלה וגטו. אחרי פרעות אלה הופיעו גם הגרמנים, שקבעו סדר משלהם במעשי ההרג בעיר. מדי יום כמעט הוכרזו גזרות חדשות. אסור ליהודים ללכת במדרכות. מוטל עליהם להלך בשולי הכביש, בשורה אורפית, איש אחר רעהו. אסור ליהודים להשתמש בתחבורה ציבורית, כגון אוטובוסים, מוניות, כרכרות וכו'. אסורה על היהודים הקנייה בשוק, הכניסה לחנויות, לדואר ולמשרד ממשלתי כלשהו. מותר להם לקנות מצרכי אוכל רק ב2-3 חנויות מיוחדות, שלפניהן עומד תמיד תור ארוך. כל היהודים חייבים לשאת מצד שמאל של חזותיהם וגבם מגן דוד צהוב. גזרה זו חלה על כל הגילים, אפילו על התינוקות. מתחת לכל הצווים הללו התנוססה חתימתו של קצין ה-SA העירוני קרמר. עוזרו ויועצו לענייני יהודים היה איש ה-SS פריץ יורדן. את השם יורדן ידע גם כל ילד בגטו. הצווים הופיעו מדי יום חדשים לבקרים. משהתחילו היהודים ללכת בשולי הדרכים, בביבים ובשלוליות, היו ילדיהם הקטנים מהירים להם. לא הולכים בכביש, צריך ללכת רק במדרכות. האיסורים המשפילים למיניהם הוטלו בזה אחר זה. אפשר היה לראות בעליל את השינויים שחלו במראם של היהודים. במשך ימים ספורים נפלו פניהם ונזדקנו, ורבים אף נתקערו. כרגיל מרזים בני אדם ופניהם משתנים לאחר מחלה, אובדן איש קרוב לליבם או אסון אחר. יש מקרים מסוימים שבהם מחלה מצליחה לעדן את מראהו של החולה. אבל כאן מדובר במקרה השפלה שיש להם השפעה מיוחדת. קשה למצוא מילה לאפיון מצבם ומראם המחריד של מכרנו וקרובנו באותם ימים. בתחילת אוגוסט הודיעו שכל היהודים חייבים לעבור לגטו. מילה זו הייתה זכורה לי מלימוד דברי הימים, והזכירה לי את ימי הביניים. נזכרתי בסיפורו של זנגוויל על הגטו, אבל אנו עכשיו במאה ה-20. מה לעשות? נאלץ לחיות בגטו, שהוקצה לו האזור הישן ביותר באחד מפרברי קובנה, ביסלובודקה, ויליאמפולה. באזור זה היו לרוב בתים קטנים ונמוכים, בקטות בלות מזוקן ושקועות באדמה, כלקוחות מציורי שגל. את כל האזור הקיפו בגדר חוטי טייל, ובני אדם התכוננו לעקור ממגוריהם אל הגטו כדי להספיק עד ה-15 באוגוסט, שלאחריו ייסגר הגטו על מנעול ובריח. היהודים הורשו לקחת איתם את כל רכושם, רהיטים, ספרים, כלי מיטה ובגדים. הוראה זו עודדה את רוחם של האנשים, משמע, יתנו לנו לחיות. וכך החל מסע הנדודים לגטו. טור ארוך של עגלות, פלטפורמות, קרוניות, מריצות, עגלות ילדים והולכי רגל עמוסים חבילות כבדות. כל זה נמשך ללא הרף במשך ימים אחדים, בדרכי האבק של רחובות קובנה העתיקה לעבר הגשר המוביל לסלובודקה. העגלות הוטענו בכל מיני מטלטלין, כלי מטבח, קערות, דליים, ומעליהם צרורות רכים, כסתות שעליהם ישובים היו הזקנים, הזקנות והילדים. על כל צעד ושעל הודבקו מדבקות, ובהן הוזהרו בני העיר הליטאים, לבל יהינו להסתיר בביתם ולו גם יהודי אחד, העובר על פקודה זו, יוצא להורג בעירייה. אנחנו כבר בגטו. בלי הרהורים ושהיות, נדחקנו לתוך דירה קטנה, יחד עם שלוש משפחות נוספות, שאחת מהן נמנתה עם עקרנו. לא לכל חפצנו נמצא מקום בדירונת זו. סחבנו חלק מהם לעליית הגג, למחסן בחצר, והשאר נותר בחוץ, מופקר לגשם ולרוח. עד היום קשה לי להבין כיצד יכולתי אז להצטער על רהיטינו המשובחים העשויים להתקלקל. וכמה ארגזים היו לנו. כל דבר נערז בדיוק ולפי תוכנית שהכינותי מראש. ארגזים עם המכשור המדיציני, ארגזים רבים מלאי ספרים, וארגזים עם מלאי של שימורים, מזוודות עם בגדי צמר בנפטלין וכולי וכולי. הורשנו לקחת איתנו הכל לתוך הגטו. ומה יצא מזה? כיומיים לאחר סגירת הגטו, נכנסה לתוכו שורה ארוכה של מסעיות ענק מחוסות, מחליות, פלטפורמות, והגרמנים ציוו על כל היהודים, תוך איום בנשק, להכניס את חפצי רכושם לתוך המסעיות, שנתמלאו רהיטים, מכונות תפירה וארגזים, ארגזים לאין ספור. איזו תוכנית ארמומית המציאו הגרמנים. קודם הרשו ליהודים לסדר, לארוז ולרכז הכל בשטח לא גדול, בגטו, שבו עמד הרכוש מוכן לרשותם. הצטערתי אז במיוחד על שלקחו מאיתנו ארגזים עם מלאי של שימורים, בעיקר שימורי בשר, כי הרי במקרה של רעב היו אלה דבר ביתו. תמורת זאת, שמחתי על שהשאירו לנו את ארגזי הספרים. לא שיערנו אז עדיין את הצפוי לנו. אני מודה שבימים הראשונים לגטו כאילו נשמנו לרווחה. סביבנו אנשים משלנו, שווים לשבט או לחסד. באלה הימים לא היו הגרמנים מראים עצמם בגטו. לא חשנו במגבלות המשפילות על כל צעד ושעל. אסור היה רק להוריד את הטלאי הצהוב. כלומר, בכלא היה לנו טוב יותר מאשר בחופש. בחיים קורות גם נסיבות כאלה. לפני סגירתו של הגטו הופיע לפתע אחי יצחק בראודה. קשה היה להכירו. נכנס לביתנו בן אדם, ראשו מגולח למשעי, שזוף מאוד, רזה ועייף, עושה רושם של ליטאי. והרי לאחי היה מראה יהודי מובהק ושערות שחורות וסבוכות. כפי שכתבתי לאל, ברח האח באופניים יחד עם שני גיסאי ביום הראשון למתקפה הגרמנית על ברית המועצות. הוא סיפר לנו כי בדרך הם נתקלו באנטנס, ליטאי, מי שהיה שומר בחברת עוזה, שהציע להם מנוחת לילה בכפרו, כדי שיוכלו להמשיך בדרכם בכוחות רעננים השכם ביום המחרת. שנים רבות שירת אנטנס בעוזה. הוא היה פועל נאמן ונבון למופת. אחותי ובעלה, ברוך קנטור, שניהם עובדי חברת עוזה, הוקירו אותו ועשו רבות למענו ולמען משפחתו. סידרו לו דירה נפרדת ליד בית הבריאות של החברה עם כל הנוחיות ודאגו לכל צרכיו. בני משפחתנו הפקידו בידיו של אנטנס חלק מרכושם לשמירה זמנית. מי יכול היה לחזות זאת מראש? אנטנס, ידידנו הטוב, הסגיר אותם בו ביום לידי הגרמנים. הם נכלאו במחנה ההסגר פרובנישקיס. אחי הצליח איכשהו להסתלק משם, ואילו שני הגיסים נעלמו לנצח. אולם גם האח לא נהנה זמן רב מן החופש בחוג משפחתו וקרוביו. כשבוע לאחר שובו נלקח מאיתנו, באקציה של האינטליגנציה, אחי היה המהנדס, יחד עם 530 מהנדסים, עורכי דין, אומנים, רופאים צעירים. לכאורה, למיון מסמכים בארכיון העירוני. רק לאחר המלחמה נודע לנו על קיצם המר, כל הקבוצה הובלה לפורט הרביעי בפנמון, והוצאה להורג בעיריות. זמן קצר לאחר מכן החלה סדרה נוספת של אקציות רצחניות. אקציה היה השם הגרמני למבצעים המתוכננים מראש לשם השמדה המונית של יהודים. לתוך הגטו הודחסו מעל ל30,000 יהודי קובנה, ולכל אורך הגדר הוצבו זקיפים מזוינים, גרמנים וליטאים. רצועה של 2 מטרים הרוחב משני צידי הגדר הוכרזה כשטח מת. הזקיפים קיבלו פקודה לפתוח באש בלי אזהרה מוקדמת על כל הניגה של הגדר. סדרה של אקציות. החלו האקציות בזו אחר זו. ראשונה, שנייה, שלישית ועוד. עד שאיבדנו את חשבונן. לפני האקציה השנייה הייתה אחת יוצאת מן הכלל, ללא מספר סידורי. אלפים מדרי הגטו, שאינם קשירים לעבודה ושלא קיבלו כרטיסי עבודה, רוכזו בכיכר. מסביב לה הוצב משמר מתוגבר, מצויד במקלעים וברובים אוטומטיים. את כל ההמון כיוונו לעבר הכביש המוביל לפורט התשיעי. אך לפתע הובהלה מן העיר מכונית. בא ניצב קצין גרמני שנפנף בנייר שבידו. הוא הודיע, האקציה בוטלה, ייצרו. עודני זוכרת כיצד חזרו הכל אחר הכרזתו על ביטול המבצע.
אבגבלזן!
משמע כאילו חוסלה. האם הייתה זו חזרה לקראת הרציחות ההמוניות בעתיד, או ניסיון להונות את האוכלוסייה ולשכנע אותה שאלה לפחד מהאקציות אלה ואלה לפתוח בהתנגדות, קשה לקבוע בדיוק. אשר לכרטיסים המאשרים כושר עבודה, הם חולקו זמן קצר לפני האקציה זו למספר מוגבל של דרי הגטו. חתם עליהם היועץ לענייני יהודים, יורדן, וכינויים בגטו היה יורדנשיין, אישור של יורדן. רק בני מזל בעלי זכויות יתר הצליחו לקבל כרטיסים כאלה. בזמן חלוקתם התחולל מאבק אז בקרב שוכני הגטו. נדמה היה שכרטיסי העבודה מעניקים זכות לחיות. בני משפחתנו לא נתמזל מזלם. אף אחד מאיתנו לא הצליח לקבל כרטיס יקר ערך זה, המבטיח אישור המשך החיים. היינו כולנו מודאגים מאוד. אותם ימים הסתננו לתוך הגטו ידיעות מעורפלות על חפירות תעלות ארוכות בשטח הפורט התשיעי, שתכליתן אינה ברורה. לא עלה אז בדעתם של בני אדם מן היישוב, שתעלות אלה עשויות לשמש קברי אחים לנרצחים באקציות ההרג ההמוניות בעתיד הקרוב. אני בכלל לא האמנתי לשמועות השונות שפשטו בגטו, והייתי סבורה שאם במקום כלשהו נחפרות תעלות, משמע שיש להן תפקיד מלחמתי, אסטרטגי. למרביתן של האקציות האימתניות נדבקו בפי העם כינויים. אקציה של האינטליגנטים, שבה נלקח מאיתנו אחי. אקציה של ה-26 בספטמבר, בה נלקחו הוריי, אחותי, משפחתה ועוד אנשים יקרים וקרובים לליבי. אקציה בגטו הקטן, כאשר הוצאת ועלה באש בית החולים על חוליו ורופאיו. האקציה הגדולה, כשהוצאו מהגטו 10,000 איש והושמדו בידי כיתות יורים. אחרי זה הייתה גם שורה ארוכה של אקציות זהירות, ובסוף מרס 1944, אקציית הילדים, האיומה והמסעירה ביותר, הטעונה תיאור מיוחד. גזל הרכוש. בהפסקות בין האקציות בוצעו החרמות רכוש, שמשום מה כונו גם הן בשם אקציות, אך אין להשוותן לאלה שמניתי לאל. הכל התנהל לפי תוכנית. תחילה נצטבנו למסור את כל החפצים יקרי הערך, זהב, כסף, יעלומים וכדומה. עברו ימים מעטים ושוב הופיע צו על מסירת פרוות, ולאחר מכן על מסירת ספרים. חמור ביותר היה צו החרמת הזהב. כאשר נתגלו בביתו או חצרו של מישהו תכשיטים שהוסתרו, היו בו במקום ולעיני כל בני המשפחה הורגים מישהו מהנוכחים. עונש זה נתן אותותיו ביהודים המפוחדים, וכולם היו עצים למסירת תכשיטיהם יקרי הערך, ועומדים זמן רב בתור ארוך ליד משרד הקבלה, חלון פתוח של אחד הבתים המוקף משמר חמוש. גם אנחנו עמדנו שעה ארוכה בתור כזה. את חפצי הערך זרקו דרך החלון על הרצפה, לערמה הגדולה של שעוני זהב, טבעות, סיכות משובצות יהלומים, מחרוזות ואבני חן, שהתנצנצו מתוך הערמה ככוכבים בשמיים. לא נערכה רשימה כלשהי של החפצים, לא נרשמו שמות בעליהם של חפצי הזהב ושל היהלומים, אף לא כמותם של אלה. הייתה זו סתם ערמה גדולה, כאילו ערמת אשפה מקרית. חלק משוכני הגטו סבורים היו שלא כדאי למסור לידי הגרמנים רכוש שנצבר במשך שנים. אז החלו שוב החיפושים, שבהם הובקעו קירות, פוצצו רצפות, ובהמשך לכך באו רציחות נוספות, ובני אדם נחרדו. היו אצלנו חפצי ערך עתיקים שהצטברו במשפחה, זכר להורינו ולסבינו, שבעלי החביא עוד בתחילת הכיבוש בצורה זריזה ומוסוות היטב, אבל החלטנו שעלינו להיפטר מהם. במיוחד דרשתי אני את זה. טענתי שזהב זה אינו נחוץ לי, העיקר שישאירו אותנו בחיים. אם נחיה, לא נלך לאיבוד. כל משפחתנו נהגה ככה. אולם העניין לא עבר בלי התרגשות ועוגמת נפש. אשת אחי הסתירה במקום כלשהו במרתף חבילונת זעירה עם טבעות וסיכות. מי שהחליטה למסור זאת, לא עלה בידה בשום אופן למצוא את המקום לשם תחווה את המטמון שלה. כל המשפחה התרגשה. כולנו עזרנו לה בחיפושים, אבל בלי תוצאות. לאחר 3 ימי חיפושים נמצאו חפצי החן, ויום זה היה לנו חג גדול. מסרנו הכל ונשמנו לרווחה. אחר כך התברר שחמותה של אחותי הצעירה זרקה כמה מטבעות זהב לתוך בער עמוקה בחצר ביתם. לא היה בכוחנו לרדת לתוך הבער, וכולנו חיינו זמן רב בפחד שמימשו הגרמנים מטבעות אלה מהבער. היו גם אנשים שעלו עלינו בחוכמתם. הם לא נבהלו, התמינו עמוק ובמקום בטוח חפצי ערך רבים שהיו להם, ואף לא העלו בדעתם למסור אותם לכובשים. היו בין בעלי אוצרות אלה אנשים שהצליחו להציל הודות לכך את משפחותיהם. הם גילו ליטאים שהיו מוכנים תמורת סכומים אגדיים לבנות מחבואים תת-קרקעיים ואחרים כמסתורים למשפחות שלמות. אלא שדברים כאלה לא עלו אז בדעתנו, כי אמצענו היו מגובלים. מסירת מלבושי הפרווה עברה ללא התרגשות כלשהי. בלב קל מסרתי את האדרת שלי, וכן פרמנו ממילי החורף את צברוני הפרווה, בהתאם לצווי הכובשים, ומסרנו את הכל. אולם כשהגיע תור מסירת הספרים, החלטנו, יהיה אשר יהיה, לא ניפרד מהספרים האהובים עלינו, ומאלה ההכרחיים לעבודה. הבאנו להם ספרי הבלים בלויים וחסרי ערך, ויצאנו בשלום מגזרה זו. ובכלל, כל החפצים הללו. איזה ערך היה להם אז? שתי אקציות מחרידות. ברצוני לספר פרטים נוספים על שתי אקציות. ב-4 באוקטובר 1941 בוצעה האקציה של הגטו הקטן. בזמן צד האנשים, במהומה הגדולה, התאמרה לפתע להבה אדירה עד לב השמיים. עלה באש בניין העץ של בית החולים. הגרמנים שפכו עליו בנזין, לאחר שסתמו את כל מוצאיו בלוחות, הציתו אותו ושרפו כליל את הבניין על החולים, הרופאים והאחיות שהיו בו, ובראשם דוקטור דוידוביץ'. רופא זה לא נטש את חוליו ונשאר עד לרגע האחרון על משמרתו. יחד עם בית החולים נשרף גם בניין שכן, הוא בית היתומים, וכל הילדים נספו שם באש הדלקה. לאלה שניסו לקפוץ מן החלונות, כיוונו המרצחים את מקלעיהם. והם גם המציאו הצדקה לאכזריותם. בבית החולים פשטה מגפת הצרעת. הייתה זאת עלילה זדונית. ב-28 באוקטובר 1941 התרחשה האקציה הגדולה. בתקופה זו היא הייתה האיומה מכולן. כל אוכלוסיית הגטו, גברים, נשים, זקנים וטף, הוזעקה למגרש שומם, כביכול לשם סקר כוח העבודה. הוקפה משמרות כבדים שרוביהם כוונו אל הקהל. בהמון הזה, שמנה כ-25,000 איש, עמדה משפחתנו, אי שם בקצה, ולא היה לנו מושג על העומד להתרחש. הגיעו לאוזנינו שמועות שהגרמנים ממיינים את האנשים, שנערכת סלקציה, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. נדמה היה לנו שזה נמשך לאין קץ. היה זה ביום סתיו קר מאוד, הגשם חדר עד ללשד העצמות. יצא לנו לעמוד על רגלינו זמן רב, כ-15 שעות, עד שעה מאוחרת בערב. אולם כל הסבל הגופני לא היה ולא כלום לעומת העינויים הנפשיים שנגרמו למשפחתנו. כפי שנודע לנו, שילחו הגרמנים הפעם לצד הרע אמהות בודדות עם ילדיהן הקטנים וכן משפחות מרובות ילדים. על רופאים שלא עוקיבה אקציות הקודמות הם פסחו הפעם, ושום רופא לא נשלח לצד הרע. במשפחתנו המצומצמת והמלוכדת הייתה אז אם בודדת אחת, אחותי לאה עם ילדתה בת השנתיים. במשך כל הזמן עמדנו יחד צמודים ודבוקים. לפי הפקודה, חייבת הייתה כל משפחה לעמוד בנפרד. כשהחלו מתקרבים אלינו השוטרים היהודים, הייתה הצעתם לחלק את משפחתנו ולעבור כשתי משפחות. משפחה גדולה ובה רק גבר אחד לא תעבור, כל שכן לא אם בודדת. במרוצת היום הנורא ההוא, היו באים אלינו לא רק שוטרים, כי אם גם בני אדם מביני דבר, וכולם חזרו וטענו פה אחד, שעלינו להיפרד. במשך כל היום הארוך והמענה עסקנו בהמצאות ובתכסיסי צירופים, כיצד לעבור את הסלקציה. קשה היה לנו להחליט שבעלי יעבור עם אחותי. בין השאר הועלתה ההצעה שהביתנו הבחורה, בלה, נערה בת 14 ובעלת קומה, קשירה לפי מראה על העבודה, תעבור עם אחותי. ושוב קרסם בליבנו הספק, כיצד עלולה להסתיים פרידה כזאת. בשום אופן לא יכולנו להחליט על אחת מהמצאות הצירופים הללו, והוספנו לעמוד כולנו יחד ללא החלטה סופית. השוטרים ודורשי טובתנו באו שוב ושוב עם מצותיהם ועזרותיהם. אלו עינויים עברו עלינו אותו יום. סוף כל סוף, כשהגיע תורנו בשעה מאוחרת בערב, וניגשנו אל השולחנות ואל יושביהם הגרמנים חורצי גורלנו, לא נפרדנו, אלא ניסינו לעבור כולנו יחד בקבוצה צמודה. אולם אינם החדה של הגרמנים, אנשי המיון המנוסים, הבחינה בהם הבודדת הפושעת עם תינוקה, ודחפו אותה לצד ימין, ואילו אותי עם בעלי וילדותיי לצד שמאל. נוכח צעדם המפתיע פרצתי בעקבות אחותי, ובידיים פשוטות קדימה צעקתי, מיינה שווסטר, מיינה שווסטר, אחותי, אחותי. משני צידי הדרך עמדו בשרשרת סמיכה שוטרים יהודים וחיילים גרמנים, והשוטרים החלו צועקים, זיז דיינה ארצטן, היא רופאה. ייתכן שהגרמנים החליטו כי אחותי היא הרופאה. אינני יודעת על נכון. אבל הם צרכו, צוריק, לחזור, והשוטרים החזירו את שלושתנו אל בעלי עם הילדות, לצד השמאל, הטוב. אינני זוכרת כמה מטרים או עשרות מטרים הספקתי לרוץ אחרי אחותי, אבל כך או אחרת היינו כבר שלושתנו בצד הרע, כלומר, כפסע בינינו ובין המוות. ציוו עלינו ללכת הביתה, ובאותו רגע היינו מאושרים, אבל היה זה אושר חולף. אותו ערב הוברר לנו כי רבים, רבים מבין האנשים הקרובים והאהובים עלינו, בני משפחתנו וידידינו, לא חזרו. כ-10,000 איש מוינו, ולאחר שהחזיקו אותם לילה אחד בבתים העזובים של הגטו הקטן לשעבר, שילחו אותם עם בוקר לפורט התשיעי, ושם המיתו את כולם במתחי ירי. על קיצם נודע לנו לאחר זמן רב, עם בו שחרורנו. לאחר המיון היינו אנו, הנשארים בחיים, בטוחים עדיין כי הם הועברו למחנות עבודה מיוחדים, בהם שרר משטר נוח יותר, כפי שסברו רבים בגטו. כהוכחה לדעה זו שימשה העובדה שזמן קצר לפני אקציה זו הובהלו לגטו קובנה קבוצות של יהודים מעיירות אחרות. משמע, יש להם לגרמנים תוכנית מחושבת של העברת אנשים ממחנה למחנה. בנוסף לסברות אלו, הפיצו הנאצים שמועה שהנעקרים מן הגטו נשלחו לעבודות חקלאיות. התשובה הרשמית של הגרמנים הייתה, הם הועברו למקומות מגורים חדשים. המפקדה הנאצית אף הייתה מקבלת בקשות בכתב מדרי הגטו להחזרת בני משפחתם שהובלו אי שם לאחר יום המיון. מישהו העיד שראה כיצד מובילים לחם וקרוב לפורט התשיעי. פשטו שמועות כי אנשים קיבלו מכתבים מקרוביהם שנעלמו. בעוד מופצות ידיעות אופטימיות ומעודדות אלו, הפיץ מישהו שמועה כאילו למחרת יום האקציה הגדולה הגיע בריצה נער בן 11, כל עוד נפשו בו, חצי עירום ושוטט דם, וסיפר שהיה בפורט התשיעי, וכבר שכב בקבר יחד עם אנשים מתים ופצועים פצעי מוות, ובנצלו את חשכת הלילה ברח משם. בגטו לא האמינו לסיפוריו, אמרו שדעתו נטרפה עליו. אלינו הגיעה השמועה שבועות מספר לאחר האקציה, ולא קיבלנו אותה בכובד ראש. רק בתום המלחמה נודע לנו, כי הנער, בן למשפחת בלוך, צדק. אמו ששכבה לידו בבור, כשהיא פצועה אנושה, המריצה אותו לברוח מן הקבר. עדיין ציפינו כולנו לשובם של קרובנו, ואף ניסינו איכשהו להתקשר איתם. את תקוותנו שהם יחזרו מאפיין פרט קטן. הוריי שמרו כל שנות חייהם על כשרות מטבחם לפי המסורת. גם בגטו, על אף הצפיפות וחוסר הנוחות, המשיכו בהקפדתם על אוכל כשר. כאשר לקחו את ההורים, הוספנו, מתוך אמונה בשובם אלינו, לשמור על הפרדה מוחלטת בין הכלים למאכלי בשר וחלב, שמה נטריפם חס וחלילה. אם עלה בידי בעלי להחליף משהו בעל ערך לחתיכת שומן חזיר, שמנו אותה בנפרד, ופרסנו ממנה נתחים קטנטנים בסכין מיוחד, טרף. קראנו לשומן זה נקניק לבן, עד כדי כך לא היה מקובל בבית יהודי לא רק לאכול בשר חזיר, אלא שגם המילה הרוסית, סלו, בגרמנית, שפק, לא הייתה שגורה בפינו. פעם באו אלינו אנשים בריצה, ובפיהם בשורה משמחת. מעברה השני של הגדר מחכות שתי נשים ליטאיות, שהביאו לנו דרישת שלום מההורים ומאחותי, שאותם ראו מרחוק בפורט התשיעי. הם מבקשים לשלוח להם מזון ובגדים חמים. אספנו בחופזה כל שהיה איתנו, ממצרכי אוכל ומבגדי צמר, ועצנו מאושרים למקום שצוין בגדר. חיכו לנו שם שתי נשים, אחיות, שהכרנו אותן היטב. האחת עבדה כחובשת במרפאת הילדים, שסידרה אותה בעבודה זו אחותי הרופאה. השנייה הייתה במשך שנים רבות עוזרת בית אצל הוריי. הכל אהבוה כאישה נאמנה ועובדת מסורה. הוריי ראו תמיד כאחת מן המשפחה. שתיהן סיפרו לנו שההורים והאחות עם תינוקה בזרועותיה התלוננו על הרעב והקור הסוררים שם והתחננו לעזרה. החילונו תוכבים חיש מהר את חבילותינו בזו אחר זו בסדקי גדר הטייל ונזהרנו מעיניהם של הזקיפים שהיו מהלכים ענה וענה. מסרנו את החבילות כאשר הם יפנו אלינו אורפם והתרחקו ממקום עומדנו. ידידותינו תפסו את החבילות ומהרו להתרחק מן המקום. רק לאחר המלחמה נודע לנו כי ביום שביקרונו האחיות הנאמנות לא היו כבר הוריי מזה חודש ימים בחיים. באותם ימים לא עלתה בדעתם של בני אדם בגטו המחשבה על התוכניות האכזריות שהוכנו עבורנו. הוספנו להאמין שקרובינו היקרים חיים עדיין במקום גלותם. שכלו הבריא של בן אדם לא היה מסוגל לקלוט את השמועות שהסתננו לתוך הגטו. קשה היה לנו לשער שעם בעל תרבות כמו הגרמנים יערוך במחציתה של המאה ה-20 רציחות המוניות שלא היו כדוגמתן בדברי ימי העולם. האם זה מתקבל על הדת? לרכז 10,000 איש וללא משפט וחקירה להעניש אותם בעונש החמור ביותר, בהוצאתם להורג? לא, זה לא יכול להיות. כך סבורים היינו באותם ימים. כיצד להביכנו ולבלבל את מהלך מחשבתנו? בזה עסקו הפסיכולוגים והמלומדים הגרמנים מכל המינים. הם חקרו וניתחו את שיטות הונאת הקהל כדי להגיש בדרך בלתי מכאיבה ביותר פיתיון להמונים להיכנס לתוך מלכודת מוסוות בכל מיני אמצעים בקפדנות גרמנית גאונית. רבים אינם יכולים להבין עד היום כיצד השלמנו עם כליאתנו בגטו או בקרונות רכבת ומדוע לא התנגדנו, לא נאבקנו. אולם איך ניתן לשפוט בקלות כזאת התנהגותם של בני אדם חסרי מגן ומבולבלים, מנותקים מן העולם כולו, בעוד ממשלות שלמות שלרשותן צבאות מחומשים ומשטרה קראו ברך לאחר ימים ספורים לפני הנאצים שהשתלטו עליהן כמעט ללא התנגדות כלשהי. ומה דינן של חטיפות האווירונים בשנים האחרונות, כאשר מדינות גדולות עומדות חסרות עונים מול 4-5 חוטפים מחומשים המכוונים באיום אקדח את המטוס הנחטף ומכריזים על תנאיהם לשחרור המטוס? מה איפה אפשר היה לדרוש מאיתנו, בני אדם ללא נשק, חלשים ודבועים? שרוחם נשברה בהם בתוקף הדיכוי והערבה? ולעומת זאת, מה רבה הייתה גבורתם של לוחמי גטו ורשה, מתקוממי גטו ביאליסטוק, ותופעות המרי בגטאות אחרים, המרידות במחנות ההסגר, הבריחה מהפורט התשיעי של אנשי גטו קובנה, ועמידתם של יהודים במחנות רבים רבים. כמה אומץ לב ועוז רוח הוכיחו יהודים בכל המקומות הללו. הייתה גם פעולה מחתרתית של קבוצות התנגדות שונות, אמנם לא בכל הגטאות והמחנות, אבל בוודאי במרביתם, והיו מקרים לאין ספור של התנגדות אינדיבידואלית לרצחנות הגרמנית. כך קרה עם אחותה של ידידתי וחברתי הקרובה, דוקטור ריבה טרוספוס, שגרה בעיירה פסווטיניס, כאשר ניסו הגרמנים להכניס את כל משפחתה לתוך עגלה כדי להגלותה מן העיירה, והיא התנגדה להם בשצף קצף, בתוקעה בהם שיניה וציפורניה, עד אשר הם ירו בה בו במקום. על מקרה אחר סיפרה לי אישה ליטאית מהעיירה ז'דייקי, שראתה במו עיניה כיצד היהודים שהובאו מגטו פסווליס וראו לפניהם בצעתה מן האוטובוס את הבורות, נלחמו ברוצחים שחיכו להם, נשכו אותם בשיניהם ודחפו בידיהם וברגליהם. תמונות כאלה היו ודאי למאות ולאלפים, כסיפוריהם של עדי ראייה וכרשום במסמכים בעיירות ליטא, ולא רק בארץ זו. ובזמן אקציית הילדים בקובנה, האם לא התנגדו האימהות בכל כוחן? הרצחנים זרקו אותן מחלונות הקומות העליונות, ירו בהן, שיסו בהן כלבים. בסתיו של 1941 בוצעו האקציות בזו אחר זו, עד שהפכו כמעט עניין של שגרה. הכינותי לכל אחד מבני משפחתנו חבילונת ובה דברים הכרחיים למקרה של הגליה. למבוגרים שבינינו תלוי היה תמיד על צברם וחבוי מעל החזה סקיק ובו מסמכיהם. הרי אז לא ידענו עדיין שאין הגרמנים מתעניינים בשמותיהם האישיים ובשם משפחתם של קורבנותיהם. אצלם היה רשום רק מספר המשלוח, כלומר מספר הרכבת ומספר הנפשות בו. הילדים כינו סקיק זה בשם התרמיל הלבבי. לעצמי תפרתי במיוחד מבד עבה תרמיל צד עם מחלקות, מעין ילקוט רפואי, ושמתי בתוכו מזרק עם שפופרות של תרופות שונות להזרקה, כדורי שינה ותרופות אחרות, חתיכות סוכר, קצת צימוקים מהזמנים שלפני המלחמה, צנימים וכולי. ילקוט זה כונה בפינו תרמיל הכיכר. בימי האקציות ריכזו בדרך כלל את האנשים בכיכר. ליד שער הגטו. לאחר האקציה הגדולה בגטו, באה הפסקה לזמן מה. ההריגות ההמוניות הופסקו. הגרמנים החלו תובעים יותר אנשים לעבודות שונות בעיר. מבעוד יום החלו מתקהלים אלפי יהודים במגרש לפני שערי הגטו. סידרו אותם בבריגדות, ספרו אותם וחזרו וספרו, ערכו חיפוש בבגדיהם, בדקו אותם, ואחרי כל זה הדפו אותם אל מעבר לשער, בליווי דחיפות, בעיתות וצליפות במגלבי גומי. מעבר לשער שוב ספרו אותם ושלחו בליווי משמר לעבודות שונות. ניקוי הרחובות מהשלג, חפירת בורות באדמה הקפואה, סחיבת שברי ברזל גדולים, העברת שקי מלט, לבנים, אבנים, פסי ברזל וכדומה. עבודת פרך זו נמשכה 10-12 שעות ויותר ביממה. ליד השער נעזרו הגרמנים בשוטרים היהודים. צריך היה להעביר דרך הפשפש הצר במשך זמן מוגבל אלפי בני אדם, למיינם ולבדוק אותם, וממילא נוצרו שם דחוסת, מריבות, התנגשויות, והשוטרים חייבים היו, לפי דרישת הגרמנים, לבוא בריצה ולהסדיר הכל במכות עלותיהם. רבים מן הקהל התרגזו וכעסו עליהם. הרי הם אחינו, יהודים כמונו, כיצד יכולים הם להתנהג באכזריות כזו? את השוטרים האשימו ביחס גס לשוכני הגטו ובפשעים שונים. היו ביניהם כמובן בני אדם מכל הסוגים, ואין ספק שחלק מהם ניצל לרעה את מעמדו. אך מה שנוגע למשפחתנו, עזרו השוטרים בכל מיני מקרים לבעלי ולי, כשהיינו לעתים קרובות יוצאים העירה. היה זה מצידם לא רק יחס של רצון טוב, אלא עזרה מכוונת ויעילה, במיוחד כאשר שלחנו את הבנות מהגטו העירה, וכן במקרה בריחתי. ליד שער הגטו הם ידעו כיצד לבלבל בזריזות רבה את הגרמנים, ולהבליע בשעת יציאתן של הפלוגות לעבודה את מספר הארנבות שהסתננו לתוך השורות, ובשוב היהודים לגטו לא השגיחו בעריקים החסרים. כן, הזכרתי כבר כיצד הם ממש הצילו את אחותי עם התינוקת, ואולי גם אותי, באקציה הגדולה. בריצתי אחרי האחות נקלעתי אז גם אני לצד הרע. היו בין השוטרים אנשים שנתחבבו על כל אוכלוסיית הגטו. לדאבוני, אינני זוכרת את שמות כולם. רק שם אחד נזכר בזיכרוני, ינקלה ורבובסקי. הוא עזר לכולנו במידת יכולתו, ועשה את מלאכתו האנושית מבלי שדקדק בגינונים כלפי הגרמנים. דיבר אל הגרמנים בלשונו הוא, ביידיש, בתערובת של ביטויים עבריים לאינספור, ולא התאמץ כרבים אחרים לדבר גרמנית עילגת. מבין השוטרים שנודעו באכזריותם, נחרט בזיכרוני השם ארונשטם. וכך אפשר היה, במשך 3 שנים, לראות בחוצות העיר עם הנץ השחר תורים ארוכים לאין סוף של אלפי בני אדם, עטופי סחבות וחגורי חבלים, עם קופסת פח קשורה מהצד לקבלת מרק. אנשים רצוצים ומשוללי צורת אדם. שומריהם העיצו בהם בקטי הרובים ובקללות. כוח עבודה רב נדרש במיוחד לשדה התעופה, שהדרך אליו הייתה בעלייה, ואנשים הנכשלים סירחו בקושי את רגליהם, מה שהגביר את רשעותם של הגרמנים. ובערב, באותם רחובות, אך בכיוון ההפוך, אל הגטו, שוב נתמשכו בליווי המשמר המזוין הנוגס, תורי האנשים, יותר נכון, תורי הצללים, עמוסי חבילות שבבים, כפופים כאילו משתתחים על פני האדמה, גוררים בקושי את רגליהם. ליד השער, שוב ספירה, 1 ו-2, ושוב בדיקות ומישושים, והפעם עם שובם של אנשי הגטו מן העבודה, בקפדנות יתרה. המשמר מחפש מצרכים מובחרים, פרוסות לחם, גריסים, סוכר, דברי מתיקה לילדים, דגיג או נתח בשר. חיפשו, כמובן, גם נשק. מצרכים כאלה היו מוחבאים מתחת ללבנים, במקומות סתר בטוחים. להסתרת קמח, גריסים וסוכר, תפרו להם אנשים בגדים מיוחדים, מעילים וגם אברקיים, בדומה למרופדים בצמר גפן. במקום צמר גפן, מילאו את החלל בין התפרים בסחורה מוברחת ואסורה, שאותה קיבלו מידי הליטאים תמורת אריג יקר מתוצרת אנגלית, מלבושים, לבנים וחפצים אחרים בעלי ערך בשנות המלחמה. מצד הגטו היו מחכים לבאים ליד השער קרובי משפחה וגם סקרנים שבאו לשמוע חדשות מהחזית, כי הרי לא היו בגטו עיתונים או מכשירי רדיו. אני נזכרת כיצד הדהדה ועברה מפה לאוזן בקרב המון המחכים הידיעה המשמחת, בניסוח בלתי מובן לחלוטין לגרמנים. די גדולים, הובן גנומן די גרויס את ציבלה. הגדולים, הבולשוויקים, כבשו את הבצל הגדול, וליקי גדול לוק, בצל. וזאת לאחר קרבות מרים שהתחוללו סביב יישוב קטן זה, וליקי אלוקי, בברית המועצות, שהיה לו ערך אסטרטגי חשוב מאוד. מסובכת וקשה יותר מאשר הכנסת מצרכי מזון, הייתה הבעיה של הברחת נשק לגטו. כשהייתי בגטו, לא האמנתי באפשרות כזאת. זה נראה בעיניי כבלתי מציאותי, אבל לאחר השחרור נודע לנו כי היו גיבורים אמיצי רוח כאלה, בעיקר מקרב הצעירים, בחורים ובחורות ואפילו בני נוער, שתוך סכנת חיים עשו הכל לרכישת נשק ולהחדרתו לתוך הגטו. היו מפרקים את כלי הנשק, הרובים והמקלעים, ובלילות היו תוכבים אותם דרך הגדר, בנקודות מיוחדות ופרוצות בה, לידיהם של חבריהם, או משתמשים בעגלות בהן הובלו מצרכים לתוך הגטו. העוסקים בניקוי השלג החביאו רובים בחבילות המאדרים או המטעתיים. להברחת כדורים, אקדחים ופריטים קטנים עשו תחתית כפולה בסירי הפח למרק. נעשו המצאות מקוריות בדרכי הברחת הנשק. כל זה נעשה בחשאיות חמורה, והדברים לא הגיעו לידיעתם של המוני תושבי הגטו, שעליהם השתייכה גם משפחתנו. לאחר האקציה הגדולה החלטנו לטפל באחותי ולסדר אותה שלא תהיה אם בודדת. התחלנו מחפשים בן אדם בודד, שיסכים לגור איתנו, ואם תתרחש שוב צרה, שיקבל על עצמו להיות בעלה של האחות. לאחר חיפושים קצרים מצאנו איש בודד לחלוטין, שלא הייתה לו פינת מגורים קבועה בגטו. ברצון עבר לגור בחדרנו. היה זה בן אדם משכיל ותרבותי, אבל מוזנח מאוד, מלוכלך, מחונם ורפי ידיים. קיבסנו והרתחנו את לבניו, נלחמנו בכינמת שלו, והתחלקנו איתו במאכלנו. ככל אנשי הגטו, הלך גם הוא לעבודה בעיר.